ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף צדי וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מסוף צדי וו עמוד א'. לפני שנלמד את הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים בצד. יש לנו כותרת הנושא, כתבנו מחלוקת רב ושמואל במי שנושא באחריות במכירת יין והחמיצה. הגמרא איתמר, המוכר חבית יין לחברו והחמיצה. מדובר על חבית יין ששייך למוכר. הוא מכר את החבית והוא כעת נמצא בביתו של הלוקח. בין ובין, אותו חבית יין החמיצה. אמר רב, כל שלושה ימים הראשונים ברשות מוכר. כלומר, זה באחריות המוכר. מכאן ואילך, ברשות לוקח. הרשב"ם לקראת סוף העמוד, אמר רב, כל שלושה ימים הראשונים הרי ברשות מוכר, שהדבר הידוע שאין היין מחמיץ בפחות משלושה ימים משהתחיל להריח ריח חומץ. ונהי נמי דרכי חלה וטעמי חמרה, זה נושא שהתעסקנו בהרחבה בשורה הקודם. אם מדובר בחבית שריחו כמו חומץ אבל הטעם יין, אף לא פי שמה שמגדירים אותו חמרה הוא, אפילו הכי באחריות מוכר הוא, שהרי נתקלקל כבר ברשותו, וכמי שמחר לו חומץ דמי, דוודאי מי שהתחיל להריח חומץ, סופו להרסות חומץ. ודמי, וזה המקרה הזה דומה למוכר יין, ונמצא חומץ דדנן באחריות את הספינה, דהוא מקח טעות. אף על פי ששתה עמנו לוקח, ולא טעם בו ריח חומץ כשלקחו, אפילו הכי כיוון דהחמיץ תוך שלושה, הדבר ידוע דבשעת מחירה וריחי חלה. זה הסיבה שרב אומר שתוך שלושה ימים הראשונים, אם מתברר שהוא נהיה עם ריח של חומץ, זה על אחריות המוכר. מכאן ואילך, אומרת הגמרא, ברשות לוקח. אבל אם נמצא חומץ אחרי שלושה ימים, זה כבר ברשות הלוקח, באחריות הלוקח. אנחנו ממשיכים בראש עמוד ב', ושמואל אמר, חמרה אקטפה דמרי שבר. במילים אחרות, המוכר אינו נושא בשום אחריות. אפילו אם הוא החמיץ בחבית של המוכר, הביטוי שקראנו בגמרא בעברית זה על כתף האדם מדלג, או במילים אחרות כפי שמופיע ברשב"ם, מזלו גורם, מזל של הלוקח גרם לכך שהוא היין החמיץ. עבד רב יוסף עובדה כבתי דרב בשכרה, זאת אומרת שרב יוסף פסק הלכה למעשה כמו רב בעניין שיכר שהחמיץ תוך שלושה, וכבתי דשמואל בחמרה, אבל בקשר ליין הוא לא הטיל שום אחריות גם אם הוא החמיץ תוך שלושה על המוכר. והלכתה כבתי דשמואל, והגמרא פוסקת כשמואל. בצד יש לנו נושא מחלוקת חכמים ואחרים בעניין הברכה שמברכים על תמד. תמד, אנחנו נראה, זה תוספת או שפיכת מים על שאריות הענבים אחרי שנסחטו ליצירת יין. רבה ימקד מחלוקתם במקרה ששפך שלוש כוסות מים על השמרים, שמרים שזה השאריות של הענבים, על השמרים, ויצא מהם שלוש וחצי כוסות. הגמרא, תנור הבנן, אחד שיחר תמרים, ואחד שיחר צעורים, ואחד שמרי יין, מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. שמרי יין שמוזכרים פה, זה מה שהזכרנו, שתיארנו מקודם, שהוא שפך מים על השמרים, ויש טעם יין, אף על פי שיש טעם יין, אפשר לומר, אומרים רק שהכל נהיה בדברו ולא בורי פרי הגפן. אחרים אומרים שמרים שיש בהם טעם יין מברך עליהם בורי פרי הגפן. רבא ורב יוסף דאמרי תביאו, אין הלכה כאחרים, רק בגלל שיש טעם יין זה לא מספיק סיבה לברך בורי פרי הגפן. עכשיו בקשר למחלוקת שראינו עכשיו בין תנקמה ואחרים, אמר רבא דקולי אלמה, אנחנו מדגישים פה בסימונים עם פס כפול הביטוי דקולי אלמה, ואחר כך כי פליגי, מתי באיזה נסיבות יש הסכמה בין חכמים תנקמה ואחרים ואיזה נסיבות יש להם מחלוקת. השימוש בצורת מעוין גם מוסבר בצד בשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו מדגישים את המילה רמה, רמה פה זה עניין לתת, לתת על השמרים, תוצאות שונות במספרים בהכנת תמד. אז אמר רבא, חזרה לגמרא, דכולי אלמה, רמה תלת אביית הארבע, האם הוא שפך שלוש כוסות מים, וכשהוא שפך את, את הנוזלים, אחרי שהוא חיים שהם אחרי שהמים ישב על השמרים פרק זמן, והוא מתברר ויעת הארבע, מתברר שיש עכשיו ארבע כוסות נוזלים, מה זאת אומרת? שהשלוש כוסות מים נכנסו לשמרים וכולם, כל השלוש כוסות מים יצאו יחד עם עוד כוס יין, יין עוד כוס יין שהיה נספג בתוך השמרים. מה הדין של ה של הארבעה כוסות אלו? חמרה הוא, זה נחשב יין. במילים אחרות, הנוזלים האלו הם שלושה חלקי מים וחלק אחד יין. רבה לטעמי, זה שרבה קובע שדינו כיין, זה רבה לשיטתו במקומות אחרים. דיום הרבה כל חמרה זה לא דרי על חד תלת מיה, כל יין יין חי שאי אפשר לשפוך עליו או להרבב אותו עם שלושה חלקים מים, כל חלק יין שלושה חלקים מים, לאו חמהו, אי אפשר לקרוא לו יין. זאת, כפי שאני מבין, שאם היין החי הוא לא מספיק חזק להישאר עם טעם טוב של יין אחרי שאתה שופך פי שלוש של מים, אז הוא לא ראוי לקרא יין. אז לפי רבה, יחס כזה של שלושה חלקים מים חלק אחד יין, זה נחשב יין. רמה תלתה ועתה תלתה, אם הוא שפך על השמרים שלוש כוסות מים ואחר כך שפך מזה רק שלוש כוסות נוזלים ולא כלום הוא, זה לא נחשב שום דבר, זה נחשב שהמים נכנסו והמים יצאו וזהו, אין שום תוספת נוזלים, אז מצדנו זה רק מים. כי פליגי, מתי יש מחלוקת בין התנקמה לאחרים? רמה תלת ועת תלת הפלגה, הוא שפך שלוש כוסות מים ואחר כך הוציא מזה שלוש וחצי כוסות נוזלים. דרבנן סברי, הרבנן זה התנקמה שאמרו במקור הברכה שהכל נהיה בברור, הם בדעה תלת העיל זה שלוש כוסות מים נכנסו, תלת הנפיק שלוש כוסות מים יצאו, פש לפלגה היה איזו תוספת חצי כוס יין, ופלגה חצי כוס יין בשיטה פלגי מיה בשישה חצאי כוסות, חצאי כוסות מים, זה במילים אחרות שלוש כוסות מים, ולא כלום הוא. זה לא נחשב כלום. זה יחס של 1:6 בטל. אז היין בטל, אז לא נחשב כלום, זה מים. אז זה, לכן הרבנן, התנא קמא במקור שראינו, אמרו שהכל נהיה בדברו. עכשיו, באותו מקרה, אחים הם חוקים, ואחים סברי, תלת העול, שלוש כוסות מים נכנסו, תרינו פלגה נפיק, 2.5 כוסות מים יצאו, פשלי כוזה, עוד כוס, יין התווסף, וכוזה, כוס אחד, בתרינו פלגה, מו 2.5 מים, חמרה מעל יהוא. ראינו אפילו כוס אחד מול שלוש כוסות מים נחשב יין, אז לפי האחרים עוד יותר, אם מדובר ב2.5 כוסות מים וכוס אחד מים. ולפי שיטתם, החצי כוס מים שהיה מקודם זה נשאר בתוך השמרים, אבל המים שהוא שפך על השמרים הצליח להוציא כוס שלם של יין מאותם שמרים. לכן האחים סוברים חמרה מעל יהוא. למעלה, לפני כן אמרנו, לפני כמה שבועות אמרנו שיותר מכדי מידתו, יש מחלוקת. הכוונה למקרה של הוא שפך שלוש כוסות מים ויצא 3.5 נוזלים, וזה אמרנו שזה נושא המחלוקת בין תנא קמא או הרבנן ואחרים. שואלת הגמרא כאן, וביותר מכדי מידתו מי פליגי? במקרה כזה באמת האם יש מחלוקת? והתנן, יש כאן מקור תנאי בראש צדי זיין עמוד א', אנחנו ממשיכים בראש צדי זיין עמוד א', שהנושא שלו זה הפרשת מעשרות. כתוב, המתמד ונתן מים במידה ומצא כדי מידתו. תשימו לב שכבקבנו כדי מידתו, כאן הוא שפך כמות מסוימת של מים על השמרים, ואותו כמות נוזלים יצאו מהשמרים, פטור. תנא קמא אומר פטור, הוא פטור ממעשרות, כי דינו כמו מים, ומים פטור מהפרשות. רב יהודה מחייב, רב יהודה הוא מחייב להפריש מעשרות מאותם נוזלים. רב יהודה הוא בדעה שהוא נחשב כיין, זה לפי רב יהודה. עד כאן לא פליגי אלא בכדי מידתו. מחלוקת שלהם פה, והרבנן פותרים זה רק עם אותו כמות מים שנשפחו יצאו. אבל ביותר מכדי מידתו לא פליגי, אז גם הרבנן יחייבו, והוא הדין לעניין ברכת היין. אם הוא שפח כמות מסוימת של מים ויצאו יותר מאותו כמות אחר כך, גם הרבנן יסכימו לרב יהודה שזה נחשב יין ויברך בורא פרי הגפן. אז איך זה שבעמוד א' אמרנו שהמחלוקת שלהם זה בדיוק בעניין במקרה של יותר מכדי מידתו? הגמרא עונה, הוא הדין אפילו ביותר מכדי מידתו פליגי. כמו שרב אמר, גם במקרה שיצא יותר נוזלים מכמות המים שהוא שפך בהתחלה, עדיין יהיה מחלוקת. והתנא קמא, הרבנן, עדיין יגדירו את זה כמים. והי דקל מפליגי בכדי מידתו, זה שמוצג כאן המחלוקת בכדי מידתו, שאותו כמות נוזלים יצאו, להודיעך כוחו דרבי יהודה, להראות כמה מרחיק לכת הולך רבי יהודה, שאפילו אם אותו כמות יצא, והרשב"ם פה מוסיף חידוש, ואף אגב דלקה טעם יין, אפילו אם אין טעם יין, הוא מחייב בהפרשת מעשות, כאילו מחשיב אותו כיין. בר מיני רב נחמן בר יצחק מבחיר בר אבין, שמרים שיש בהם טעם יין מהו? פה הגמרא לא מרחיבה מה בדיוק היה שאלתו, רק שהרשב"ם מאיר שהוא שואל את השאלה בלי להיות מודע לברייתא. כי אם הוא היה מודע לברייתא שראינו בצליבה במוד ב', היה שואל שאלתו בצורה אחרת, היה שואל האם הלכה כשיטת האחרים או לא. ובכל זאת הוא שואל באותו נושא, שמועים שיש בהם טעם יין, ראינו בברייתא בצליבה במוד ב', שהם אמרו בפירוש, שמרים שיש בהם טעם יין, אחרים אמרו מברך עליהם ברואי פרי הגפן. אבל הוא שואל את השאלה, מה הדין במקרה הזה? שמרים שיש בהם טעם יין, מה הוא? אמר לי, רב חיר ברא ונונה, מי סבר את חמר הוא? מה, אתה חושב שזה נחשב יין? כי הוא בעלמה הוא, חמיצות בעלמה הוא. אז הוא, רב חיר ברא ונונה לו, כשיטת התנקמה, או שיטת הרבנן, באותו מקור שהם פסקו שהברכה יהיה רק שהכל נהיה בדברו. עד כאן שיעורנו להיום.